שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרק רביעי, פרק ד', פסוק ג'. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם. כלומר, אחרי שהגיע קץ הימים. מה זה קץ הימים? לא ברור. אבל ברור שזה אחרי זמן מסוים. כלומר, זה לא בהתחלה, זה בסוף. אולי זה אחרי העונה החקלאית. אולי זה מין השתקפות של קץ הימים שבסוף ההיסטוריה כולה. הרי למדנו מהשיעורים הקודמים שהציפייה מקין להיות הוא הגואל, המשיח. אז ויהי מקץ ימים. יש פה פעולה משיחית. ומהי הפעולה המשיחית? להביא מנחה לשם. כדי להביא מנחה למישהו, צריך להיפגש עמו. תודה. להיפגש עמו. והמפגש בין הנברא לבין הבורא, זהו המצב האידיאלי של אחרית הימים, פנים אל פנים. כך שאפשר לומר שקין מנסה למלא את תפקידו בתור משלים האנושות. והוא מביא מנחה. אבל יש כאן כבר כמה רמזים. ויהי מקץ ימים, הוא לא הביא בהתחלה. והוא הביא מפרי האדמה מנחה לשם. כל מי שיש לו אוזן רגישה, שומע שהביטוי הזה דומה לביטוי אחר שמצאנו בתורה, אמנם מאוחר יותר, אבל עבור הקורא העברי זה מאוד משמעותי. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר נתן לך השם אלוהיך, ואתה מביא את זה למקדש, זה מצוות הביקורים. וכאן הביטוי הוא מאוד ברור, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. מה המילה החסרה פה, מה זועק? חסרה המילה ראשית, נכון? כלומר, ויה וקין מפרי. אז אם הוא לא הביא מן הראשית, אז מה הוא כן הביא? הוא הביא מן השארית. כלומר, יש שתי דברים שאפשר להביא. או ראשית, מה שלא ראשית, הוא השארית. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר שקין יודע על עצמו, לפי מה שלמדנו מהשיעור הקודם, קין יודע על עצמו שהוא ראשון. מי שראשון רואה את עצמו כבעלים, כאדון, על הראשית. כלומר, הראשית זה בשבילי, והשארית לשני, כי השני הוא בעצמו שארית. אתם זוכרים מה שראינו בפסוק ב'? זה פסוק אחד לפני. ותוסף ללדת. כלומר, מי שבא אחרי קין הוא תוספת. תוספת זה מיותר. ומה הוא? את אחיו. כלומר, הוא מי שמטיל על קין את המשימה של האחווה, והמשימה הזאת לא מוצאת חן בעיניו. את הבל. מה זה הבל? לא, רוח, זה כלום. רוח, כן, זה שום דבר. הוא הבל. כן, לכן מובן מאליו, עבור קין, שהראשית בשבילו, והשארית לזולתו. הזולת הזה יכול להיות האדם השני, יכול להיות גם ריבונו של עולם. זה בכלל לא משנה. הוא מביא מנחה לשם מה שנשאר. זאת תהיה עמדה, הייתי אומר, מובנית בזהות שלו. זה לא איזה משהו בכירי כמעט. אפשר לומר, מאחר והוא ראשון, כל השאר אחרון. והבל, עכשיו, מה הבל יודע על עצמו? שהוא שני. ולכן מובן מאליו עבור הבל שהראשית לזולתו והשארית בשבילו. ולכן אנחנו רואים פה משהו הפוך לגמרי, והבל הביא גם הוא. מה הוא הביא? מבכורות צונו, כלומר מן הראשון, ומחלביהן מן המעולה. מזה עצמו אתה לומד שקין הביא לא מן הבכור אלא מן האחרון, והוא הביא לא מן החלב אלא מן הפחות טוב. הוא מיוחל בהן. והוא מביא את הטוב יותר לזולתו. עכשיו, האם העמדה הזאת של הבל היא זכות להבל? לא כל כך ברור, כי ייתכן שאין לו ברירה להבל, אלא להתנהג כך. עכשיו, יש עוד הבדל בין שתי המנחות, המנחה של קין היא מפרי האדמה, ושל הבל מן הצון. נשאלת השאלה, האם זה משנה משהו? זה שזה מפרי האדמה וזה מן הצון. לכאורה זה לא משנה שום דבר. כל אחד מביא ממה שיש לו. אתה עובד אדמה, אתה מביא מפרי האדמה. אתה רואה צון, אתה מביא מן הצון. כלומר, במובן הזה, התוכן הספציפי של המנחה איננו משנה. העמדה הנפשית, האם אתה מביא מן הראשית או מן השארית, זה מה שמשנה. אבל אפשר לטעות בזה. כלומר, אפשר לחשוב שהבעיה היא מה הובה ולא איך הובה. יש לזה הרבה השלכות. כן? למשל, אם אנחנו נאמר שזה כן משנה, אם זה מפרי האדמה או מן הבהמה, אז מה יכול קין לחשוב? הוא אומר לעצמו, אני הבאתי מן הצומח, לא מצא חן בעיני השם. האח שלי הביא בעל חיים, מצא חן בעיני השם. אז אני מבין שריבונו של עולם אוהב דברים יותר מפותחים מבחינת החיים. אז אני אביא עוד יותר טוב מן הבהמה. מה יכול להיות יותר טוב מן הבהמה? האח שלי. אני אביא אדם. כלומר, ייתכן מאוד גם שיש פה ברצח שאנחנו עומדים לראות משהו מן הקורבן. כלומר, יש משהו פולחני בקורבן הזה, ברציחה הזאת. כן? כלומר, יכול להיות שזה גם היה מהשיקולים של קין, ועל זה נאמר, זבח רשעים תועבה. טוב, על כל פנים, התגובה, וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שע. עכשיו, עבור הקורא העברי שקורא את הפסוק הזה, זה מובן מאליו. ההבחנה היא מוסרית. מאחר והבל מביא מבחורות צדונו ומחלביהן, השם שועה אל מנחתו. ועבור קין שמביא בגישה לא ראויה, אז אין הקדוש ברוך הוא בוחר בזה. כלומר, ההבחנה של האלוהות היא הבחנה מוסרית. כן?
בוא נגיד, יש לי נטייה לעשות הטוב, ואני עושה את הטוב, או יש לי...
הטוב רצוי והרע לא רצוי, כזה מסובך?
כן, אז לא משנה הנטייה, נכון? כי הבנתי משהו כזה.
אני עוד לא הבנתי את זה. אני לא הבנתי מה לא הבנת, ואני גם כן לא הבנתי בדיוק מה לא מובן, אז זה יבוא עוד מעט. אני חושב שזה יתברר מעצמו. כן, עכשיו, איך השם שעה אל המנחה, או לא שעה אל המנחה, לא כל כך ברור, הכתוב חוסך מאיתנו במילים האלה. כן, המדרשים אומרים, ירדה אש מן השמיים, ושרפה את הקורבן של הבל, לא ירדה אש מן השמיים על הקורבן של קין. אולי. כן? אבל הכתוב בשלב הזה, לפחות לא מספק לנו הרבה מידע. מה שחשוב לי בשלב הזה, זה המשך הפסוק. וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. יש פה, אם כן, כמה תגובות של קין? שתיים, נכון? תגובה ראשונה, וייחר לקין מאוד. שתיים, ויפלו פניו. עכשיו, מה הסיבה של אחרון של קין? אחרון הוא שהשם שעה אל מנחת הבל ולא אל מנחתו. כן? אגב, באחרון, בביטוי אחרון, יש קונוטציה של תחרות. זאת אומרת, אני בתחרות, בקנאה, כלפי השני. השני רצוי ואני לא רצוי. ממש מעצבן אותי. וייחר לקין מאוד. אבל יש פה תוספת. ויפלו פניו. ויפלו פניו זה משהו שהוא לא קשור בכלל להבל. זה משהו שקשור לו עצמו. כלומר, הוא בעצמו חש דיכאון. כן, כלומר, הוא לא מרוצה בכלל, הוא מבואס, כן, איך אומרים? הוא מאוד לא מרוצה ממה שקרה. וזה גורם לו דכדוך פנימי. ונשאלת השאלה, על מה הדכדוך הזה? אני חושב שלפי מה שהסברנו עד עכשיו, הכל מובן. הוא מדוחדר בגלל שהוא יודע שזה שהוא לא הביא מן הביקורים, זה משהו שהוא עצמותי לאישיות שלו. לא משהו מקרי, אלא משהו שמעצם היותו בכור, מכריח אותו להתנהג באופן הזה. יש פה, אם כן, גורל מה? עכשיו נשאת השאלה. לפי מה שידוע לנו, נגיד מן הרקע של היהדות, כאשר האדם מתנהג בהתנהגות לא רצויה, והוא מתברר לו שההתנהגות הזאת לא רצויה, מה הוא עושה? מה? הוא עושה תשובה, הוא משנה, נכון? אבל ההנחה הזאת, מה שאתם אומרים זה בנוי על ההנחה שיש לאדם בחירה חופשית שהוא יכול לשנות. האם קין יודע שיש לו בחירה חופשית? יכול להיות שהוא לא יודע את זה. מאחר והוא לא יודע שיש לו בחירה חופשית, הוא גם סבור שהיותו נזוף על ידי האלוהות, זה דבר שהוא איננו בר תיקון. זאת טרגדיה יוונית. כלומר, לא ייתכן לשנות את גורלו. וזה מה שכתוב כאן, וייחר לקין מאוד, בגלל שהבל התקבל ולא הוא, ויפלו פניו, בגלל שהוא סובר שאין לו ברירה אלא להיות כזה. מה יכול לעזור לקין? שיגלו לו שיש לו בחירה חופשית, שהוא יכול לשנות. לכן, זה בדיוק מה שעושה האלוהות, ויומר השם אל קין. למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אז זאת אומרת שאומר הקדוש ברוך הוא לקין, הרי אתה לא צריך בכלל להיות בדיכאון מן המצב, כי הרי אם תטיב, שאת. כלומר, אתה יכול להטיב, ואז לעלות. לעלות לאן? למעלה מהבל. כי הרי מאחר, ויש לך נקודת מוצא. מאחר ויש לך נקודת מוצא בעייתית, כלומר, אתה בא עם נחיתות ראשונית, אם אתה משתנה, יש לך זכות גדולה יותר מזו של הבל. אם תטיב, שאת. אז זה טוב שהתחלת עם נתונים גרועים. זה מצוין, כי על ידי זה, שאת. ואם לא תטיב, לפתח, חטאת רובץ. כלומר, ממתין לך היצר הרע. לא משנה איך נסביר מה זה בדיוק החטאת שרובץ. אבל מישהו ממתין לך להפיל אותך. ואליך תשוקתו, משתוקק אליך. כלומר, היצר הרע, ככה אנחנו אומרים במושגים שלנו, משתוקק אליך. ואתה, אבל, כלומר, ואתה זה, אבל אתה. תמשול בו, אתה יכול להתגבר עליו. אז אם כן, יש לך פה מעלה. הביטוי הזה, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו, מוכר לכם מאיזשהו מקום? אדם וחווה, נכון? מה כתוב? ואל אישך. תשוקתך, והוא ימשול בך. וכאן כתוב, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. מה זה מגלה לנו על הסיפור של גן עדן? שהסיפור שמה של האיש והאישה, זה לא איש ואישה, אלא זה האדם ויצרו. הרצון והיצר. מה? האיש הוא הרצון, והאישה יצרו. כן? אז אם כן, לא מדובר שמה באיש ואישה, זה שמה משל, והנמשל כתוב כאן. לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אז זה לגבי הנחש, דיברנו על זה, שהאישה נקראת, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. מה זה חווה? מאיזה לשון זה בא? מה משמעות המילה חווה? נחש. כן, בארמית, חיביה, זה נחש. כן, בבקשה. אמרתי שבאחרון יש קונוטציה של תחרות.
הקדוש ברוך הוא ששלח את משה רבנו, ויחר את השם, משה.
נכון.
שלא רצה.
נכון.
אז איך לפרש
את זה? אז זה שאלה לגבי פסוק בספר שמות, נכון? אז אנחנו לומדים כאן בראשית, לכן אנחנו פטורים מלהתייחס. ובכן, הלאה. הלא אם תטיב, שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, ולך תשוקתו, ואתה תמשול בו. כלומר, כאן הפסוק הזה הוא גילוי לאדם שיש לו בחירה חופשית. ומתוך כך יש אפשרות להתעקן. כן. כן, כלומר, אם יש לי בחירה חופשית, אני גם יכול לעשות תשובה. כן, איך אומר הרב קוק באורות התשובה? אי אפשר לתשובה בלי בחירה חופשית. אז אם יש לך בחירה חופשית, יש תשובה. גם הרמב״ם בפרק שמיני של שמונה פרקים. עכשיו, אחרי שקין שומע את זה, מה הוא צריך לעשות? תשובה, נכון? ומה זה לעשות תשובה? לקבל על עצמו את המשימה שעד עכשיו הוא לא היה מסוגל לה, המשימה של האחווה. נכון? המשימה שלה. ואת זה בדיוק הוא הולך לעשות. ויאמר קין אל הבל אחיו. אה? מה אמר לו? בוא נבדוק. כן, אם כתוב ויאמר, סימן שעומדים לספר לנו מה הוא אמר לו. בוא נבדוק. ויאמר קין אל הבל אחיו. אה? אבל מה הוא אמר לו? ויהי ביותם בשדה. ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. משהו לא ברור כאן. חסר פה איזה משהו. אפילו בתרגום השבעים שינו כמה מילים בגלל שהיה קשה להם. כן. ויאמר קין אל הבל שהוא אחיו. הוא בא לספר לו שהם אחים. כן, הרי ידענו. הכתוב כאן מוסיף מילה מיותרת, המילה אחיו. אלא אם כן אנחנו אמר, ויאמר קין אל הבל, הוא בא לספר לו שהוא אחיו. וכדי לדבר, לא, להיות אח, פירוש הדבר, לדבר. כלומר, אחד הדברים שאנחנו רואים בדור הראשון, אדם וחווה, אין שיחה ביניהם. כשאין דיבור, התולדה היא המוות. כלומר, יש או דיבור או מוות. שניהם מתו. פה יש ניסיון ראשוני של דיבור, והדיבור נכשל. האלימות היא דיבור שנכשל באמצע. ולכן אחד מת, שני חי. פחות היה ניסיון. זה מצב יותר טוב מהדור הקודם. ומה הוא אומר לו? מה גורם לכישלון הדיבור? כן? ויאמר קין אל הבל אחיו, והוא לא מצליח להוציא כלום. ויהי בהיותם בשדה. כלומר, ויהי זה לשון צרה, אמרו חז"ל, נכון? כל מקום שכתוב. והיה לשון שמחה, והיהי לשון צרה. אז הצרה הייתה היותם בשדה. ומה היה בשדה? השדה הוא המקום, השדה זה לא נוף טבעי לגמרי. זה גם לא מקום יישוב לגמרי. אז מה זה השדה? השדה זה מקום התחרות. המקום שבו מתקדמים. ואז על אותה שדה יש שני אנשים, וכל אחד רוצה את השדה בשבילו. כלומר, השדה הייתה הסיבה של הרצח, הייתה העילה לרצח. עכשיו, מה הייתה השדה הזאת? מצאנו במדרשים הרבה מאוד פירושים. אחד הפירושים אומר, שדה, זאת הייתה אחותו השנייה של הבל. כן, למדנו שמתוך הכתובים, שקין נולד עם אחותו, והבל עם שתי אחיותיו. אז כל אחד יש לו בת זוגו. בשביל מי השנייה, כן? נכון. נכון, נו, אז מה?
בפעם אחת כולם נולדים.
אתה מכיר את המושג פלופ ועוד פלופ? כן, הם יצאו בפלופים. קין עם אחותו, הבל ושתי אחיותיו. בסדר? וזה כתוב, ותוסף ללדת. נכון? עכשיו, אם כך, כיוון שלקין יש בת זוגו, ולהבל בת זוגו, נשאלת השאלה בשביל מי הנוספת. ואז המריבה היא על רקע מיני. יש הסבר אחר, אדיפלי, שהם רבו על חווה הראשונה. כן? מי זאת חווה הראשונה? אם זאת חווה שלפני חווה, או חווה עצמה? על כל פנים, יש מריבה בין האחים על רקע היחס אל האם. נקראת שדה, אישה נקראת שדה, כמו שמצאנו בכמה מקומות, כן, למשל, איך אמר שמשון, לא חרשתם בגלתי, לא מצאתם חידתי, יש כמה מקומות שמצאנו שהאישה נחשבת לשדה. כן. עכשיו, יש פירוש אחר, שזה על רקע כלכלי. מה הרקע הכלכלי? הבל רואה שקין לובש בגדי צמר. אומר לו, זה שלי, תוריד את זה. אני הרי רואה צון פה. אומר לו, אם ככה, שהצון שלך יעוף באוויר, כי השדה זה שלי. כן, כלומר, הבל הוא הקפיטליסט, וקין הוא הפרולטר, או אולי הפוך. על כל פנים, יש פה מלחמת מעמדות כלכלית, שגורמת לאלימות הראשונה. פירוש אחר, אמרו חכמנו, שדה זה הר הבית, שנאמר, ציון שדה תחרש, והר הבית לעיין יהיה. מה?
מלחמת דת.
על מה? אומרים ככה, שקין ראה שהקורבן של הבל התקבל, הוא אמר, זה בגלל המקום שבו נמצא המזבח. המזבח היה בהר הבית, ולכן כל אחד רצה את המקום, מתוך מחשבה שהמקום הוא הגורם ולא המוסר הוא הגורם. האמת היא שיש משמעות למקום, רק שזה שהבל זכה למקום זה מפני נטייתו המוסרית ולא להפך. על גובנים, מלחמת דת. יש אפילו שאומרים שרצו לחלק ביניהם את כדור הארץ. אמרו, הרי אנחנו שניים, בוא נחלק את הכדור הזה בינינו. והגבול עבר בדיוק בהר הבית. ועל זה רב. כלומר, יש ריב פוליטי. עכשיו, מה אנחנו לומדים מכל המדרשים המרובים האלה? המדרשים בעצם מציינים את כל הסיבות לתחרות בין בני אדם. ומה זה בא לומר? נכון, כל הסיבות האלה, כל המנגנונים האלה ידועים ומוכרים לנו. ואף על פי כן היה אפשר לא לרצוח. כלומר, הבחירה החופשית עולה על כל זה. כלומר, זה לא שאנחנו לא מכירים במנגנונים של התת מודע ושל הכלכלה וכדומה. זה קיים, ידוע. אז מה? אבל נפש האדם עליונה מזה. הנה, כל המדרשים האלה אומרים לך, ויהיו אותם בשדה. השדה זה כל המנגנונים שגורמים לבני אדם את האלימות זה כלפי זה. אבל אף על פי כן יש טענה אל קין. שדה. נכון? טוב. אם כן, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. ייתכן לומר, לקרוא את הפסוק הזה כך, מה אמר קין להבל אחיו? הוא אמר לו, ויהי בהיותם בשדה. זה המילים שהוא אמר לו, ויהי בהיותם בשדה. אפשר גם את זה גם להבין. זאת אומרת שזה התוכן של הריב ביניהם, היותם בשדה. על זה הם דיברו. ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אני לא הייתי כותב את זה ככה, אני הייתי כותב ויהרגהו. מה זה ויקום קין? אל הבל אחיו. כלומר, הוא צריך לעשות מאמץ להתגבר על זה שהבל הוא אחיו. כן, הרי אפשר לכתוב ויקום קין אל הבל. אבל מה זה ויקום קין אל הבל אחיו? הוא אחיו, זה צריך למנוע ממנו את הרציחה. וזה הופך להיות העילה לרצח. אני רוצח אותך כי אתה האח שלי. אני עוד לא יודע. אתה יודע הרבה דברים, אני יודע מה שאני אומר. כן, ויקום קין אל הבל אחיו, כלומר, הוא מתגבר על זה שהבל הוא אחיו, או אפילו יותר מזה, העובדה שהבל הוא אחיו, זה הסיבה לרציחתו. ברור? עכשיו, צריך קצת להבין יותר את המשמעות של המילה ויקום. לקום זה מתוך מצב שהוא לא קימה. מה ההבדל, מה לא קימה? יש שתי אפשרויות. או לשבת ולקום, ויש אפשרות של לשכב ולקום. כן? בשוכבך ובקומך. כן? בשבתו ובקומו. יש כל מיני ביטויים. אז אפשר להבין שאם הוא קם, הוא קם ממצב הופכי לקימה. המצב ההופכי לקימה זה השכיבה. אם כן, אומרים חז"ל, הוא שכב. אבל איפה הוא שכב? אומרים חז"ל שהוא שכב תחת הבל. כי הבל ראה שקין רוצה להרוג אותו, והבל היה חזק, הפיל אותו על הארץ. כיוון שהפיל אותו על הארץ, עמד להרוג את קין. אמר לו קין, אם תהרוג אותי, מה תאמר לאבא שלנו, להורים שלנו? ואז הבל עזב את קין, ויקום קין אל הבל אחיו וירגעו. מה מסתתר פה מאחורי זה? מה היה עונשו של הבל? כן, מה היה העונש של הבל? שהוא נרצח, נכון? מה היה העונש של קין? נבנד, גולה. מה יותר חמור? איזה עונש של, העונש של מי יותר חמור? בפשטות. כן, המוות זה עונש יותר חמור. אז מי חטא את החטא יותר חמור? הבל חטא בחטא יותר חמור. מה היה החטא שלו? שזה היה חטא בחינוך. כלומר, הוא ייחס לקין את סולם הערכים שלו. כלומר, קין משתמש בסולם הערכים המוסרי המקובל על הבל, והבל איננו מבחין שקין באמת לא אימץ את הסולם הערכים הזה, שזה רק דיבור. הוא חושב, לא, הוא כבר דמוקרטי, הוא כבר בסדר, הוא כבר מבין, הוא רוצה שלום. כן? הרי הבל יש לו הכוח, הוא יכול לגמור אותו. עכשיו, הוא היה צריך או להרוג אותו או לברוח. אבל קיום השיחה הזאת בין קין להבל היא החולשה של הבל. עכשיו, הבל, התפקיד שלו באנושות הוא התפקיד של המחנך. כי הרי ברגע שהוא מבין שהוא שני, אז הוא מבין שהזולת עיקר, וזה בדיוק המדרגה, המעלה הנדרשת, עבור איש חינוך, שהוא מבין שהאחר הוא הנושא ולא הוא. נוסף על כך הוא אפילו נקרא רועה. הרועה הוא המנהיג. אבל הוא לא סתם מנהיג. המנהיגות שלו היא מנהיגות של רעות. כן? להיות רועה זה גם להיות רע. אז תפקידו להיות הרועה של אחיו. והוא טעה בטעות חינוכית. על זה נאמר שגיגת תלמוד עולה זדון. וטעות של מחנך, הגמרא אומרת על זה, ארור עושה מלאכת השם רמיה. אז אם כן, יש פה רמז לחולשה מוסרית של הבל, שהיא נובעת ממוסריותו היתרה. כשהוא סובר שקין כבר אימץ את הערכים שלו, ולכן הבל נהרג. מובן? עכשיו, יש פה חטא של קין. החטא של קין זה שהוא לא התגבר על נטייתו הטבעית. אבל ההתגברות על הנטייה הטבעית דורשת התגברות שכלית. מה שאין כן אצל הבל, הידיעה השכלית כבר קיימת מראש. אלא, זה לא נטייה אלא טבע, לכן זה יותר חמור. אז זה מה שכתוב כאן, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אברהם אבינו, הרבה יותר מאוחר, אומר ללוט בן אחיו, אומר לו, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. מה פירוש כי אנשים אחים אנחנו? מאחר ואנחנו אחים. אם אנחנו נתחיל לריב, זה ייגמר ברצח. בסדר? מה?
זאת בעצם, לא ידעו מה זה מוות, לא
ידעו
מה זה רצח.
נו. כן, זה נתון. אתה אומר דבר מאוד יפה, אבל אני לא הבנתי מה השאלה.
אנחנו בונים איזשהו משהו על סמך הידיעות שלנו. כאשר הבל מכה את קין, וקין מכה את הבל, אף אחד לא ידע מה תהיה התוצאה בסוף.
מה אתה רוצה? מה הקושיה? יש פה קושיה. בינתיים אתה אומר עובדות, כשקין מכה את הבל, הוא לא יודע מה התוצאה. נו, אז מה?
אנחנו בונים על כך שהרג אותו וזהו, הוא בכלל לא יודע מה התוצאה. גם הגמרא בסנהדרין אומרת אותו דבר, הוא לא יודע מאיפה שמה יצא.
בינתיים אתה נותן נתונים, אני עוד לא הבנתי מה הקושיה.
כל ההסבר בנוי על כך, הוא הרג את זה וכדומה. אני אומר, הדבר הזה לכאורה, כל עוד שלא הגעתי לדבר הזה, אני לא יודע במה מדובר.
ולכן?
ולכן אף אחד לא יכול להיענש, לא הראשון ולא השני.
לכן אי אפשר להעניש את קין.
נכון, וגם לא יתן.
נכון.
גם אי אפשר לייחס להם עונשים.
נכון, אי אפשר להעניש את קין, כי קין באמת לא ידע מה זה מוות.
אבל גם הבל לא חייב מיתה מבחינה הזאת.
רגע, הבל חייב מיתה בגלל שהוא לא חינך כראוי. זה קשה להאשים את הקורבן, אבל יש גם ממד כזה. דבר נוסף, קין, כן, חייב עונש על הנטייה הנפשית שהתגלתה אצלו. כן? וזה הסיבה שהוא נענש, לא נענש בדין מוות. בסדר? בבקשה.
אנחנו מדברים על זה שהבל היה צריך לחנך בזה. איפה האדם הראשון, האבא שלהם? לקחנו אותו הציד, היה פתאום הקטן.
אתה אומר, רגע, איפה ההורים פה? כן, יש כישלון חינוכי של ההורים.
והקטן מחנך את הגדול.
נכון, אז יש פה חטא נוסף, ובאמת אחר כך הם יצטרכו לתקן את זה. מצאנו שרבקה התערבה אצל הבנים שלה, אמרה ברגע שהיא שמעה שעשיו רוצה להרוג את יעקב, אמרה לו תברח. כן, כלומר, אל תחזור על מה שעשית לי כשהיית הבל והייתי חווה. הגיע הזמן לתקן את זה. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.